שלום לכולם, ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, והיום יש לי אורחת מאוד מיוחדת, שתכף תציג את עצמה. אני רק אגיד שיש לנו רומן ארוך שנים, ואנחנו הולכות לדבר על נושא מאוד מיוחד, שנקרא חמלה שיווקית. אז פולינה שטרן שלמה, ברוכה הבאה.
ברוכה נמצאת. בדיוק ניסיתי לחשב בראש כמה שנים זה המון שנים, אבל כאילו לא...
אני יודעת,
כמה?
מ-2015.
יפה, 8 שנים. Long time.
Long time.
אז אני פולינה שטרן שלמה. אני גם יוצרת תקשורת, שזה העסק העצמאי הראשון שלי, וגם חצי מלטפל בעסק, יחד עם ג'וי מרוז, שזו חברת הדרכה וייעוץ בשיווק מעשי למקצועות טיפול ובריאות. ובגדול אני אגיד שאני עוסקת ב... אני כאילו... כשהייתי צריכה לבחור את השם של העסק שלי, זה אגב גם אולי קשור לנושא שלנו. אני באתי מעולם של יועצי תקשורת ויועצי שיווק, שכאילו יושבים כזה על האוזן של הלקוח ומייעצים לו. וכשבאתי להגדיר את עצמי, אני נורא קשה להיכנס לתוך ההגדרה הזאת, כי אמרתי, מה, מי אני שאני אלחש על אוזנו של מישהו ואני עכשיו זה? ואז קראתי לזה יוצרת תקשורת, כי ביצירה יש משהו שהוא משותף, שהוא בעיניי הרבה יותר דיאלוגי וחי וכזה. אז אני יוצרת תקשורת, אני עצמאית כבר 18 שנים, וחמלה שיווקית היא דבר.
היא ממש דבר. זה קטע, עוד לפני שבכלל למדתי חמלה עצמית, ועוד בכלל לפני שידעתי שיש מושג כזה בעולם, אני אתאר רגע את הרומן שלנו. אז אני נרשמתי עוד לפני שהיה לי בכלל עסק עצמאי או עסק עצמאי בחיתולים, לאחד הקורסים הראשונים של לטפל בשיווק. נסענו וזה היה קורס פרונטלי ולמדנו שיווק מההתחלה, ואני לא ידעתי כלום בשיווק חוץ מזה שזה נראה לי סליזי ומלוכלך ומה לי ולזה. ואני ממש זוכרת איך שיעור אחרי שיעור ניפצתם לי מיתוסים על שיווק, ובמבט לאחור ממש, אני ממש מרגישה שלימדתם אותי חמלה בשיווק, עוד לפני שידעתי מה זו חמלה.
וגם אנחנו לא ידענו שזה מה שאנחנו מלמדות כנראה.
רואה מה זה.
כן. אני חושבת שכאילו הגישה שלנו לתוך המרחב הזה היא גישה מאוד לא קונבנציונלית, כי התפיסה של השיווק, גם מאיפה אנחנו מכירים שיווק? אנחנו מכירים שיווק כצרכניות, כלקוחות, ככל היום שווקים לנו. וזה באמת סליזי ומניפולטיבי ואגרסיבי ומעצבן וספאם ומגעיל וזה. ואנחנו באנו גם מתוך החיבור המסוים למקצועות הטיפול, וההבנה ששיווק של מקצוע, כאילו שיווק של קליניקה טיפולית לא יכול להיות סליזי ומניפולטיבי ואגרסיבי, כי בסוף יש שם בן אדם שעוד שנייה ייכנס לקליניקה ויהיה מטופל שלך, ומה תפעילי עליו עכשיו?
שים את הלב שלו בידיים שלי.
כן, אז כל הגישה לדבר צריכה להשתנות. ובעצם יצרנו איזשהו סוג של מכנה משותף בין הטיפול לבין השיווק, שמדבר באותה שפה, הוא לוקח את אותם כלים, את אותם יתרונות שיש למטפלות ומטפלים בתוך העבודה שלהם, כאילו מכניס אותם לתוך השיווק. וחמלה ואמפתיה וכאילו כל התפיסה הרגשית אולי של הדבר הזה, היא חלק בלתי נפרד מבחינתנו, אוקיי?
אני ממש זוכרת רגע מכונן, אני לא יודעת אם את זוכרת אותו, ממש רגע מכונן שבו אני ידעתי שהעסק שלי הולך להיות עם נשים אחרי לידה, בעולם הרגשי של נשים אחרי לידה. ולא רציתי לקרוא לזה דיכאון, כי בתפיסה שלי לא כל קושי רגשי אחרי לידה הוא דיכאון, ועמדה תפיסה שלמה מסביב לסיפור. ואני זוכרת ש... שהיו שני רגעים מכוננים. אחד, הבחירה לעבוד עם אנשים האלה וגם להגיד, אלה אנשים שאני עובדת איתם אחרי לידה, ולא, לא כל קושי הוא דיכאון. זאת הייתה בחירה שמאוד עזרתם לי להגיע אליה, גם ממקום מאוד של חמלה.
אני זוכרת שעצם לשים שם את המילים קושי רגשי אחרי לידה, וגם אמרת לנו שיש אנשים שאומרים שזה נורא מרתיע,
נכון.
ולמה להגיד את זה, ולמה נכון, אני זוכרת.
היה לנו ממש דיון כזה בכיתה, זאת הנקודה הראשונה, והנקודה השנייה שהיא יותר מכוננת בעיניי, זה שאני ממש זוכרת שאמרתי לך באחד השיעורים, איך אני יכולה לצאת החוצה עם שיווק, עם עסק, זה נראה כאילו אני מנצלת סבל של אנשים. ואני ממש זוכרת את התשובה שלך, מקווה שאני מצטטת אותה כמו שצריך, אני ממש זוכרת שאמרת, אם את לא יצרת את הסבל הזה, את לא אחראית לסבל של האנשים, אבל אם יש לך מזור או מענה, אם לא תשווקי את עצמך, אף אחד לא ידע שיש לך מענה, ואני ממש זוכרת איך הפכת לי את המחשבה הזו, וכמה חמלה יש בדבר הזה פתאום.
כי אנחנו מאמינות, אני לא זכרתי את האפיזודה הספציפית הזאת, אבל זה משהו שאנחנו באמת אומרות הרבה, שזה לא להתפרנס מסבל של אנשים, אלא מלהפיג את הסבל של האנשים, שזה משהו אחר לגמרי. והלוואי שהיינו חיים בעולם שבו האנשים שעושים הרבה כסף, עושים את זה מלהפיג סבל, ולא לעשות עוד כסף למי שיש לו כסף. אבל זה במקום אחר. אני רוצה להגיד ש... בגלל שאנחנו רואות את הרצף שבין השיווק לבין הטיפול, שזה כאילו יושב על אותו קו, אז אם חמלה היא כלי מרכזי בטיפול, ועוד את הקשבה ואמפתיה וכל הכלים האלה, הם שם מהרגע הראשון. ואני מתחילה את מערכת היחסים, ואגב זה רלוונטי לכל עצמאית, לאו דווקא במקצועות הטיפול, אבל בכל מה שקשור, כל מי שהיא נותנת שירות, שהעסק שלה מבוסס על האישיות שלה, מה שנקרא עסקים פרסונליים, אז יש שם מערכת יחסים, ומערכת היחסים הזאת היא לא מתחילה מהרגע שהבן אדם מתקשר אליי, או נכנס אליי לקליניקה, היא מתחילה בשיווק. אז אני לוקחת, אני כאילו מבטלת את ההפרדה, את דיברת פה על היפוך, אבל אני רוצה לבטל את ה... הפרדה והחציצה שכביכול יש בין אני המשווקת לבין אני אשת המקצוע, אני המטפלת, אני משהו, אוקיי?
כן.
וברגע שאני מבינה שאני תמיד אני, ואני נמצאת שם על רצף שלם של מערכת יחסים, אז זה לא שאני מציגה את עצמי או מתנהלת באופן אחר בשלב של שיווקים, ומתנהלת באופן אחר בשלב שאני נותנת את השירות או מטפלת, או מטפלת בבן אדם. ואם אני אדם עם חמלה, או אדם שמודע על הרגשות ופועל מתוך המקום הזה, אז ככה גם יראה השיווק שלי. ואני חושבת שבמקצועות הטיפול, אנשים שמגיעים למקצועות הטיפול הם כאלה, אחרת הם לא היו בוחרים במקצועות טיפוליים. אז...
נכון. אני חושבת שזה בכלל מתחיל עוד לפני שאני מגיעה בכלל לשיווק, עוד לרגע הזה שאני תוהה איך להפיץ את הבשורה, או בכלל מי הזהות שלי כבעלת עסק וכמטפלת וכבת אדם, ומה החיבור שלי. ואני חושבת שהתובנה המנטלית הזאת לפני הרגע שאני מגיעה ללחוץ על פוסט כלשהו, היא הכי הכי חשובה. כי אם החמלה שלי כלפי עצמי אומרת שאני אדם שנגיד פחות אוהב להצטלם, מבוסס על מקרה אמיתי, פחות זורם לי באופן טבעי להרים את המצלמה של הסטורי ולדבר. אני לפעמים עושה את זה כדי להתאמן, מתוך חמלה, לא מתוך הלקאה עצמית, כי אני מבינה שאני רוצה להתאמן על זה. אבל אני בן אדם שאוהב לכתוב, ותמיד אהבתי לכתוב. חלק מהסיבה שאני עושה פודקאסט הוא כדי לא להרים את המצלמה ולדבר למצלמה, אלא כדי שישמעו את הקול שלי כשאני בפיג'אמה מאחורי הקלעים. ואני חושבת שמה שלמדתי אצלכם זה שגם לי, בעולם הזה של וידאו ווידאו ווידאו, יש מקום, ויש המון דוגמאות כאלה.
ברור. אני בכלל חושבת שקודם כל, אני אתייחס רגע למושג שכן של אזור הנוחות, אוקיי? כאילו של להיות בתוך אזור הנוחות ולא לאלץ את עצמי לצאת מתוך אזור הנוחות. גם מתוך חמלה עצמית, אבל גם אני מסתכלת על זה במקום מאוד אפקטיבי. אני חושבת שאנחנו הכי טובות בתוך אזור הנוחות שלנו, בכל מה שקשור לשיווק. כי אם אני אכריח את עצמי לעשות משהו שלא נוח לי לעשות, במקרה שלך זאת מצלמה, מישהי אחרת זו דווקא יכולה להיות כתיבה, כי היא נאבקת עם כתיבה של טקסטים וזה נורא קשה לה, ומישהי שלישית זה יהיה שיתופי פעולה, כי נורא קשה לה לפנות לאנשים אחרים והיא מעדיפה לעבוד לבד. זה לא משנה איפה, אבל אם אני אכריח את עצמי לעשות משהו שלא נוח לי ואני לא מחוברת אליו, אני לא אהיה טובה בו. זה לא יצליח בסופו של דבר. והמטרה בשיווק היא איך אני לוקחת, המטרה בתפיסה שלי, איך אני לוקחת את הכישורים שלי, את מה שאני טובה בו, את איך שאני מכירה את עצמי, ומוצאת את המרחבים שבהם אני יכולה לבטא, להיות מיטבי, לבטא את עצמי בצורה הטובה ביותר. וזאת גישה שעכשיו שאני חושבת עליה היא מאוד חומלת, כי אני מחפשת את המקומות שבהם אני במיטבי. ואין לי מה לרוץ ולחפש מקומות אחרים, או לצאת מתוך אזור הנוחות הזה, כי דווקא בתוך המקום שבו אני במיטבי, יש המון המון מה לעשות. והתפיסה השגויה היא שיש איזה דרך, יש כאילו, את אומרת, אנחנו בעולם מוצף וידאו. אבל אנשים מגיעים והם שבועים בהם, איזה קונספציה של ככה צריך לשווק, אוקיי? יש את 1, 2, 3 הזה. אם אני לא נמצאת בטיק טוק, אין לי מה לחפש בעולם. אם אני לא הולכת לעשות, לא יודעת מה, וידאו, מבצעים, יש כל מיני רעש, המון רעש מסביב, המון אנשים שיודעים מה אני צריכה וממליצים, ומעט מדי הקשבה עצמית.
זה רלוונטי לכל מקום בעולם.
נכון.
בגלל שהמציאות היא כל כך מורכבת, אני מרגישה, ויש בה כל כך הרבה רעש, אז יש את ה-1, 2, 3 האלה, המתכונים, והרבה פעמים אנחנו נחזים במתכונים האלה, כי הם מסדרים לנו את המציאות בצורה הרבה יותר פשוטה. הבעיה היא שבשיווק, שיווק הוא אחת הדוגמאות, אבל יש עוד הרבה דוגמאות אחרות, שה-1, 2, 3 האלה, במקום לעשות שקט, הוא רק עושה עוד יותר רעש,
כי הוא לא מתאים לי, כי אז אני צריכה להכפיף את עצמי לאיזה 1, 2, 3, כלשהו, שאני לא יודעת למי הוא מתאים בכלל. זה גם נובע מזה ש... הרי מישהו יצר את 1, 2, 3 הזה, מישהו יצר את השטנץ. וכשאני רואה אנשים עושים את השטנץ, אז אני אומרת, א', זאת הדרך, כנראה שככה זה נכון, וב', אני חושבת שאנשים שאני רואה הם אנשים שהם מצליחים, אוקיי? ואז אני רוצה לחכות אותם. אבל אני לא רואה את אחורי הקלעים שלהם, ואני לא יודעת, בעסקים זה נורא פשוט לבדוק את זה. הסטטיסטיקה אומרת שרוב העסקים הקטנים נסגרים בתוך השלוש שנים הראשונות לפעילות שלהם. זאת אומרת, הם לא יודעים מה הם עושים. אבל כשאני מסתכלת עליהם מבחוץ כעצמאית צעירה שרק פותחת עסק, אז אני חושבת, מה, כולם יודעים יותר טוב ממני מה לעשות, אז אני עושה כמוהם.
לא רק כצעירה, לא רק כצעירה.
לא, כן. עסק מתחיל, אוקיי? כשאני
נכון,
באמת...
אני פשוט חושבת שגם בעסקים ותיקים, יש לנו מאוד את העניין הזה, שאני יכולה להסתכל נגיד על מישהי באינסטגרם, ששמה לי אייקון כזה של sold out, מכירה את זה?
כן.
ואז אני אומרת, וואי, פרסמה רק סטורי אחד, איך יכול להיות שהיא sold out, והמוח מתחיל לעבוד, וקנאה.
ויש לה זה, היא שוכבת בתאילנד עם הקוקוס ביד, והכסף נכנס לבנק, והכנסה פסיבית,
והחיים שלה מושלמים, ובטח גם אין לה שום מחשבות, ושום בעיה, וישנה מעולה בלילה.
היא בדיוק ירדה 30 קילו באפצ'י, והזוגיות שלה מושלמת, הילדים שלה מצטיינים, ברור. אז יש למיקה בן שאול שיר כזה שאומר שמשהו, הסיבה שאת מרגישה לא טוב עם עצמך זה כי את רואה את ההצגות של כולם וחווה את אחורי הקלעים של עצמך. אז זה כן, זה שיר שאני אוהבת. לא ציטטתי אותו במדויק, אבל כשתעלי את הפודקאסט, תעלי גם את השיר האמיתי. זה בעסקים, זה נורא נורא נכון, כי ברוב ההכשרות המקצועיות לא מלמדים אותך לנהל עסק ולא מלמדים אותך לשווק, ואז את יוצאת לתוך המרחב הזה ואת אומרת, אז מה אני אעשה? אני אסתכל מה אחרים עושים, אני אעשה כמוהם, ואז אני חושבת שאני צריכה לפעול בדרך מסוימת ואני שוכחת להקשיב לעצמי. והאובדן של ההקשבה העצמית בתוך המקום הזה, לא רק בשיווק אגב, זה קורה גם בכל מיני מרחבים אחרים, אבל אנחנו חוות את זה במקום השיווקי, הוא כאילו פספוס של הכוח הכי חשוב בשיווק. כי הכוח הכי חשוב בשיווק, במקצועות האלה, זה האותנטיות. אם אני מאבדת את עצמי, את האותנטיות שלי, את האישיות שלי, את הכישורים שלי, את מה שנוח לי, ואני עושה איזו הצגה, כי אני חושבת שככה צריך, ואני מנסה להתאים את עצמי לאיזה ציפיות מדומיינות, לא יודעת של מי, או לאיזה שטנץ, או לאיזה נוסחה. אז אני מפספסת את כוח העל שלי. אני בעצם לא משתמשת בכוח העל שלי, שזה האותנטיות. ובסוף, הבטן צודקת תמיד. זאת אומרת, אם אני מרגישה, אני אשתמש רגע בקלישאה, אם יש ספק, אין ספק. אם אני מרגישה שפעולה מסוימת, שמרחב שיווקי מסוים, שמסר מסוים, הוא לא נכון, ומתהפכת לי הבטן, תן לך רגע דוגמה, נגיד, אני רואה מטפלת אחרת, מפרסמת צילומי מסך של התכתבויות שלה בוואטסאפים מטופלות, בקטע של פידבקים של המלצות וזה. ואני רואה את זה וכואבתי הבטן, כי מבחינה אתית אני מרגישה שזה לא נכון. ואני אומרת, מה, אבל אני לא אפרסם פידבקים, אני לא אפרסם צילומי מסך, אבל ככה צריך, ככה כולם עושים, ככה זה. אבל אם אני מרגישה בבטן שזה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, לי זה לא נכון. לא כי היא עשתה משהו לא בסדר. עבורה זה נכון.
כן.
אז אני חושבת שהחמלה קודם כל מתחילה במקום הזה של קודם כל להרשות לעצמי, להקשיב לעצמי, כי הבטן שלי יודעת, לא ליפול לתוך המקום הזה של נוסחאות ושטנצים ב-1, 2, 3, וכן להשתמש, להאמין שיש לי את כל מה שצריך בשביל להצליח בזה.
זה ממש מסר חשוב שבא לי לקעקע על היד של כל מי שמקשיבה לנו כרגע, הסעיף השלישי, כי אני חושבת, אני נזכרת בתחילת הדרך שלי, ההמתנה הזאת למי שתתקשר, היא המתנה מורטת עצבים.
ממש.
לפעמים גם בגלים של העסק, פתאום יש אוגוסט, פתאום יש גלים כאלה של שממה לפעמים, וההמתנה הזאת לתנועה הבאה, בטח בתחילת הדרך, אבל גם בהמשך, היא מורטת עצבים ועלולה להוביל אותנו לפינות עם עצמנו, שיורידו אותנו למחתרת מבחינה שיווקית. אני חוויתי את זה כמה וכמה פעמים בחיים, ואז אנחנו נכנסים למין לופ עם עצמנו, כי ככל שאני במחתרת אני לא משווקת, ואז אני לא משווקת, אז אין תנועה בעסק שלי, ואז אני מרגישה שאני לא מספיק טובה, אז אולי אני אסגור את העסק בכלל.
נכון, אולי לא מתאים לי להיות עצמאית בכלל, נכון, וזה לופ, וזה לופ מחזורי, כי בכל עסק יש תנודתיות, אין מצב שהכל פלטו, יש כאילו תמיד עליות, ירידות, תקופות, זה חיצוני, פנימי, לא משנה. המקום הזה של קודם כל להאמין בעצמי שאני מספיק טובה ושיש לי מה צריך בשביל להצליח. עכשיו אני לא אומרת, זה כן חשוב, אני לא אומרת לא ללמוד או לא להקשיב לאף אחד או תעשי רק מה שהבטן שלך אומר, לא. א', צריך לדעת למי להקשיב, זאת אומרת זה גם נורא נכון, וגם פה הבטן קובעת בקטע של למי אני מתחברת מורה, מורה שלי בתוך
מודל.
הרחבים האלה. והדבר השני זה, יש, יכול להיות שדיברת על זה בפודקאסט בכל מיני חלקים, יש את מה שנקרא מיקוד שליטה פנימי ומיקוד שליטה חיצוני. אז להיות בתוך מיקוד שליטה פנימי ששואל, כן שואל, מה אני יכולה לעשות, מה אני יכולה לשפר, איפה אני יכולה להיות פרואקטיבית, אבל לא מתוך מקום ביקורתי, שיפוטי, מלכה, כי עשיתי משהו לא בסדר, אלא מתוך מקום שמבין שא', זה לוקח זמן, ב', יש תנודות, ג', גם אם עשיתי משהו 10 פעמים והוא הצליח, בפעם ה-11 הוא יכול לא להצליח, אז אני אמצא את הדרך האחרת לעשות את זה, אבל בהיעדר אמונה ואופטימיות, כאילו להיות עצמאית בלי אמונה ואופטימיות, בטח במדינת ישראל,
שמעון.
זה נורא נורא קשה, כי המרכיב הבסיסי של להיות עצמאית זה מלא חוסר ודאות. זה מרכיב אינרנטי, ואגב חשוב לדעת את זה, כי זה באמת לא מתאים לכל אחת להיכנס לתוך מרחב שהוא מרחב של חוסר ודאות, ולהיות בתוכו ולפעול בתוכו הרבה שנים. אז נכון שעם השנים מגיעה יותר ודאות, אבל עדיין, דברים יכולים לקרות. זה לא שלהיות שכירה זה מקום ודאי, ראינו גם, מפטרים גם אנשים מהיום למחר, אבל כאילו בתוך העצמאות יש יותר חוסר ודאות. ובתוך החוסר ודאות, כשאני, אין לי שליטה על המציאות, או השליטה שלי מוגבלת, המקום היחיד שאני יכולה להפנות אליו את ה... או מקום אוטומטי שאני מפנה אליו את, ה... את הקושי הזה הוא כלפי עצמי. אז אני לא בסדר, אני עושה משהו לא בסדר, אני... גם,
נכון,
גם
ואני הדיבור... חושבת שמי ש... מי ש... מי ש... מי שמקשיבה כרגע ויש לה את הפילטר הזה, זה פילטר פנימי, זאת נטייה, שברגע שיש לנו אותה, אנחנו מפנות את הקשב פנימה, והרבה פעמים המסקנה תהיה שאני לא מספיק טובה, לא מספיק שווה, לא מספיק יודעת, צריכה לסגור את העסק, וכל מיני מסקנות חד משמעיות כאלה, ומי שיש לה את הפילטר הזה, קודם כל צריכה לדעת שזה פילטר, ושהרבה פעמים אין לו אחיזה במציאות, ואז זאת ממש, מה שאת אומרת, זאת ממש עבודה אקטיבית של להפנות רגע את הקשב החוצה, לפעולות שאני יכולה לעשות, והן כן בשליטתי, וכבר זה מייצר למיקוד
נכון.
הפנימי איזשהו מענה.
אבל אני רוצה להגיד רגע משהו על הדיבור הפנימי הזה, כי הדיבור הפנימי הזה הוא בסוף אני המשאב הכי חשוב בעסק הזה, אוקיי? אני, העסק קם ונופל על האנרגיה שלי. עכשיו, אם הייתי מדברת לעובדת שכירה בעסק שלי, בדיבור הנגוע והמורעל שבו אני מדברת לעצמי, והייתי אומרת לה, איזה סתומה, למה כתבת את הפוסט הזה? עוד פעם שכחת איפה נמצא הכפתור, ועוד פעם לא הספקת את כל המשימות שלך, ואת ממש מפגרת שאת לא מסתבכת עם האינסטגרם הזה. היית מדברת עליה ככה, היית מתפטרת שלשום.
נכון.
אני, בסוף, אני מסתכלת על זה ממקום דווקא לא רגשי, אני אומרת, אני כוח האדם, אני המשאב האנושי של העסק הזה. אם אני עכשיו מורידה לעצמי את האנרגיה, מכלה את המשאבים שלי בשיפוטיות, בביקורתיות, בהלקאה, אוקיי? אז אני במו ידיי מחבלת בעסק, אוקיי? זה לא מקדם אותי לשום מקום, וזה מעבר לתחושות שזה משאיר לי ברמה האישית וזה, אני מדברת טכנית ברמה של העסק. ואיפה כשהנטייה הזאת מופיעה, זה ממש כאילו זה הרסני, אני לא יודעת להגיד לך סטטיסטית כמה מהעסקים שנסגרים, נסגרים בגלל הלקאה עצמית, אבל אני כן יכולה להגיד שחלק גדול מהעסקים שנסגרים, נסגרים בגלל חוסר סבלנות, אוקיי? וזה גם קשור לחמלה. לפרגן לעצמי את הזמן שזה לוקח. למה? כי את תיארת מצב שבו בהתחלה המתנה לטלפון, השנים הראשונות של הקמת עסק, הם הרבה פעמים פול גז בניוטרל. כי אני עושה המון המון פעולות, אבל אני כאילו לא רואה את התעודה של זה מבחוץ, זה עוד לא עושה אימפקט, וזה הגיוני שזה לא יעשה אימפקט, כי כדי להגיע למצב שבו אנשים מכירים אותי, ואני מייצרת נוכחות, ואני נמצאת במודעות, ומתחילים להפנות, זה לוקח זמן, מישהו שלא הכיר אותי עד אתמול, לא יבוא אליי לקליניקה מחר בבוקר, זה לוקח זמן לבנות אמון, לפתח מערכת יחסים. אבל אני מבחוץ, מבחינתי, נמצאת נורא בעשייה, ואני כותבת, ואני יוזמת, ואני זה, ולא קורה שום דבר.
אז המסקנה שאני אגיע אליה,
שאני לא
בסדר,
אני לא בסדר,
או עושה משהו לא טוב.
ואני לא מפרגנת לעצמי, עכשיו אני אגיד פה שני דברים, אחד, זה כמו, נניח ששתלתי עכשיו זרע באדמה, אוקיי? אז אני משקה אותו במים, ואני שמה דשן באדמה, ואני מכוונת כזה מגנה עליו מהרוח, ודואגת שתהיה עליו שמש וזה. וכל יום אני עושה את כל הפעולות האלה. ולא קורה כלום. עכשיו, זה לא שלא קורה כלום, כי מתחת לפני השטח זה מוציא שורשים. עכשיו, אם בשלב מוקדם מדי אני אפסיק להשקות ואני אפסיק לדשן וזהו, זה ימות, בטוח. אז מה שנורא ברור לי בשתיל, לא ברור לי בעסק שהוא זרע, שהוא קטן, שהוא תינוק, שהוא צריך לגדול. אז כמו שאני לא אומרת לילדה שלי שהרגע נולדה, מתי כבר תרוץ עם מרתון 42 קילומטר, אני אומרת, אוקיי, היא צריכה להתהפך, להתיישב, לזחול, להתחיל ללכת, ליפול, ללכת, ליפול, זה. לפרגן לעצמי את חמלת, את הסבלנות של, אף אחד לא לימד אותי לעשות את זה, אני חדשה בדבר הזה, העסק שלי חדש, אף אחד לא מכיר אותו, זה לוקח זמן, ולא לעמוד עם סטופר שאומר, סליחה, את כבר 3 חודשים משווקת, מה קורה פה? אז...
נכון? זה ממש... אני חושבת שבמיוחד במקצועות שלנו, במקצועות הטיפול, שמאמינים כערך אינרנטי בעבודה שלנו, בתהליך וברוחב יריעה ובזה שתוצאות לא קורות, אנחנו יודעים ממש, ממש להרגיש את זה ולדקלם את זה ולהסביר את זה למטופלים, ובסוף השיווק הוא נקודת תורפה כזאת שאנחנו... גם אני חושבת שהרעש מבחוץ מאוד מאוד משפיע, כי יש המון המון יועצים שיגידו להגיע ל, לא יודעת מה, 10,000 עוקבים בחודש, ואני לא יודעת מי מצליח לעשות את זה, אבל עצם זה שזה בחוץ כהבטחה כזו...
נכון, אבל זה, אבל אני, זה בדיוק המקום שבו טיפול ושיווק נורא נורא דומים. כי יש גם רעש שאומר, בואי למרתון להצלת הזוגיות ב-12 שעות. ויש
נכון.
גם רעש שאומר, 30 קילו ב10 ימים, שאל אותי כיצד, נכון? כל אחד מאנשי הטיפול ידע לדקלם לך את ההבטחות והמסרים לקסמים בעולם הטיפול שלו, נכון? תמיד יהיו את האנשים שיבטיחו קסמים גם בתוך עולם הטיפול. ושם נורא ברור שצריך תהליך, שזה לא זבנג וגמרנו, שזה לא זה. אבל
נכון.
יש כאילו, את תיארת את זה נורא נכון, יש פה איזה בליינד ספוט של, לא רק שמטפלות ומטפלים, זה קיים במלא מקצועות, אבל אצל מטפלות ומטפלים זה נורא בולט, כי כאילו, זה בדיוק העניין, ששיווק וטיפול הם נורא נורא דומים. וברגע שנכיר בזה ונגייס את כל מה שאנחנו יודעות מעולם הטיפול, ואת כל הכלים והכישורים שלנו, ונטמיע את זה בתוך השיווק, אם זה הקשבה, ואם זה דיאלוג, ואם זה מערכות יחסים, ואם זה סבלנות לתהליך, כל הדברים האלה, שם נמצא המפתח. זה לא סט אחר לגמרי של כלים וידע, זה אותו דבר. וכל השאר זה פירוטכניקה. אפשר ללמוד את כל המסביב.
אז מה הצעד הראשון? נניח שמישהי מקשיבה לנו עכשיו, והיא אומרת, אוקיי, השתכנעתי, כוכבית, אין לי מושג איך לעשות את זה, אבל בסדר, זורמת איתכן, אני מבינה מה אתן אומרות, אני רוצה לעשות ריסטארט ולהתחיל ממקום של חמלה שיווקית. מה היית מציעה לה
אז
כצעד
אני
ראשון?
חושבת שזה מתחיל עוד לפני שאני מתחילה לשווק. אני חושבת שזה מתחיל בשאלות שהן קשורות למיקוד שלי. זאת אומרת, קודם כל לשאול את עצמי למשל, עם מי אני רוצה לעבוד? זה מקום נורא 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 חשוב, של לא להביא אליי לקוחות או מטופלים, שאני לא מרגישה איתם בנוח, שאני לא במיטבים מולם, להרשות לעצמי, זה כאילו פריבילגיה, אבל להרשות לעצמי להיות בררנית במרחב הזה, אני חושבת שמפה זה מתחיל. זאת אומרת, קודם כל להבין, וזה קצת שינוי תודעה למי שבא מעולם של שכירה, והופכת להיות עצמאית, זה סוויץ' מאוד משמעותי בתודעה של להגיד, אני לא חייבת לקבל, כאילו מותר לי לבחור, זה לא רק המטופלים, זה את תנאי העבודה האופטימלי מבחינתי. זאת אומרת שאם אני הכי טובה אחרי 10 בבוקר, לא, אני לא טובה בבוקר, לא יכולה, לא מתרכזת, עד שהמוח שלי מתעורר, לוקח לי. אז אני אתחיל לעבוד ב-10 בבוקר, אוקיי? ואם לא בא לי לעבוד בסופי שבוע או בימי שישי, אז אני לא אעבוד בימי שישי. מותר לי, כל הרעיון של להיות עצמאית זה להיות עצמאית.
זהו, אני פתאום חושבת על זה שאנשים פותחים עסק הרבה פעמים כשחלק מהבנפיט שהם חושבים עליהם מראש הוא הגמישות הזו, אבל אז מגיעים לרגע האמת,
ולא מיישמים
ומישהי
את זה.
מתקשרת ואומרת, אני יכולה רק ביום שישי, ואני בתחילת הדרך, וחשובה לי העבודה, ואני מוצאת את עצמי, וזה כמובן קרה לי, מוצאת את עצמי, אומרת, כן. ואז הפלא ופלא, מה שקורה זה
שיום
שהטיפול...
שישי מתמלא.
שאני באה בחוסר חשק, היום אני עובדת ביום שישי ואני מאוד נהנית מזה, אבל נניח בעבודה בערב, אני מעדיפה שלא, ואני מה שומרת על הגבולות, ולקח לי המון זמן לעשות את זה. אבל הייתי מקבלת בערב, והייתי מרגישה את עצמי עייפה, ומרגישה את האנרגיה הכבדה, ומושכת את זה, ומסיימת את היום בתחושה זיפתית, של לא נתתי את המקסימום שיכולתי, וכל זה נובע מתוך המקום שלא ידעתי להגיד לא לדבר הזה של עבודה בערב.
נכון, ולא, ועכשיו, אני עוד פעם מסובבת את זה הפוך ואני אומרת, אם הייתה באה אלייך עובדת שכירה שלך ואומרת, אני מעדיפה לעשות את המשמרת של הבוקר, כי אני פחות מרוכזת בערב ואני פחות טובה, היית נותנת לה לעבוד בבוקר, כי את יודעת שהיא יותר טובה בבוקר, וזאת הדרך הנכונה לנהל משאב אנושי. אבל לעצמי אני לא מרשה. למה
נכון.
אני לא מרשה את זה לעצמי? אז אני חושבת שהחמלה מתחילה, החמלה בשיווק מתחילה, בלהבין עם מי אני רוצה לעבוד, באיזה תנאים אני רוצה לעבוד, תנאים הכוונה היא מקום, זמנים, באיזה מחיר, אוקיי? באיזה מחיר אני רוצה לעבוד? כי חלק מהעניין הזה הוא גם שכשאני מרגישה לא מספיק מתוגמלת על מה שאני עושה, גם אז אני לא במיטבי.
נכון.
וואו,
פתחת פה נושא לפרק נוסף שלם.
טוב, כסף זה
כסף
לגמרי.
זה.
אבל אני לא אכנס לזה, אני רק אגיד שמי אני רוצה לעבוד, באיזה תנאים אני רוצה לעבוד, ומה אני רוצה לעשות, הכוונה היא מבחינת איזה שירותים אני רוצה להציע, כי גם זה קשור לעניין הזה. אם אני עכשיו לא טובה, מרגישה לא בנוח לדבר מול קהל, בסדר? אני לא, זה מביך אותי, זה לא נוח לי. ואני מקבלת תחושה מהסביבה שאני חייבת לעשות הרצאות וחייבת לדבר עם אנשים, כי זאת הדרך היחידה בזה, ואז אני הולכת להציע הרצאות למרות שזה שם אותי במקום לא נוח. או אני, לא יודעת, מבחינת הגדרת השירותים שלי, שוב, אני שואלת את עצמי, אני כל הזמן חוזרת למקום הפנימי, ואני שואלת את עצמי, איפה אני ב-the best שלי? אני הכי טובה, אני עכשיו אספר עליי, על העסק האישי שלי. אני הרגשתי תמיד שאני מאוד טובה במנות קצובות, אוקיי? אני לא טובה בלהחזיק תהליכים ארוכים, בניגוד נגיד לקואוצ'ינג, שזה כזה 12 מפגשים וזה, ויש גם הרבה יועצים שיווקיים שנותנים מיד, מוכרים לך 10 שעות, תהליך קבוע וכזה. ואני בכל העשור הראשון של העצמאות שלי, הצעתי רק פגישות חד פעמיות. כי אני הרגשתי שזה המיצוי של היכולות שלי במקסימום, אוקיי? שדווקא בלפגוש בן אדם שוב ושוב ושוב ולייצר תהליך, וזה שם אני פחות טובה, אני טובה בלתת את עצמי במנה מרוכזת. אחר כך רחבתי את זה לשתי פגישות, לא משנה גם.
טאפסים, להציע את עצמי
בטאפסים. השתניתי עם השנים, אבל איכשהו הייתה לי את האינטואיציה הזאת, לא קראתי איזה אס חמלה, אבל כאילו הבנתי שאני לא רוצה להציע את הדבר הזה שבו אני מרגישה לא בנוח, אני מרגישה שאני לא נותנת את עצמי. אז החמלה מתחילה בלהגדיר באיזה תנאים אני הכי טובה, ולהרשות לעצמי את התנאים האלה. עכשיו, אני לא חיה בלה-לה-לנד, אני מבינה שאם כאילו בעולם האידיאלי אני הכי טובה בלעבוד בבית, אבל כרגע אין לי אפשרות לפתוח עסק מהבית, ואני צריכה לנסוע, אז אני אסעה, אבל האם אני נוסעת מתוך אמונה שאם אני לא אפתח קליניקה בתל אביב,
לא
אף אחד לא יבוא אליי, או בגלל שבאמת אין לי אפשרות כרגע במקום אחר, או שזו שאלה נורא חשובה, מה מניע אותי לתוך ההחלטה הזאת? עכשיו, אם אני מונעת מתוך החשש שאני לא יכולה לעבוד במקום שנוח לי, בתנאים שנוח לי, בשעות שנוח לי, עם הקהל שנוח לי ולתת לו את השירותים שנוח לי, ובגלל זה אני עושה כל מיני החלטות, אז תעשי ריוויינד, תחשבי על זה רגע. אני מאמינה, וזה לא תודעת שפע, סבבה? אני 25 שנה עוסקת בתחום הזה, עם תחום 18 שנה אני עצמאית, אני יודעת את זה דה פקטו. הלקוחות והאנשים שנכונים לך, יבואו אלייך, בתנאים, במקום, במחיר ובזמן שאת תקבעי. אוקיי? זה לא מופרך, וזה גם לא קורה רק אחרי 15 שנה שאת בעסק. זה ברגע שמ-day one אני אהיה מספיק בטוחה בעצמי, ואני אגיד ככה, אני רוצה לעשות את הדברים, זאת הדרך שלי, פה אני טובה, ופה אני גם, סליחה, נותנת את התמורה הכי טובה לכסף. בסוף זה לא רק אני ואני ואני במובן האנוכי, אני רוצה שבן אדם בא אליי, משלם לי כסף, אני אתן לו את המקסימום שלי. אם אני באה עייפה מרותה אחרי נסיעה על תל אביב שחיפשתי חנייה אחרי ש... ומרגישה שאני לא מתוגמלת מספיק, הוא לא יקבל את הכי טוב שלי. הוא לא יקבל.
אז אני רק אגיד שזה הלוואי שכולן יעשו את הריסטארט הזה ויתחילו מההתחלה עם ההחלטות האלה. אני חושבת שזה מסע מעגלי כזה, מסע של גלים, כי אנחנו ניפגש ונפגשות עם הפילטר הזה של האשמה והביקורת העצמית כל
כל
הזמן,
הזמן, כל הזמן.
וזה ממש מין כמו להתקדם למקום האוטומטי, להחזיר את עצמי אחורה, להתקדם, להחזיר את עצמי, ואני חושבת שאני ידעתי את זה, כי אתם לימדתם אותי בקורס בתחילת הדרך, ועדיין מצאתי את עצמי עוברת את הדרך הזאת ברגליים, ועושה החלטות לא מדויקות, כשאני יודעת שהן לא מדויקות, מסיקה מסקנות בדיעבד.
אני אגלה לך שגם אני ואנחנו נופלות במקומות האלה, זאת אומרת, זה לא איזה פתרון קסם, כן? אני חושבת שעם השנים, המקומות שמאתגרים את החלק הזה משתנים, כאילו כל אחת יש לה את מישהי נגיד נורא בחשש כלכלי, אוקיי? אז ברגע שיש איזשהו ערעור של המקום הזה, אז היא מוותרת על הגבולות שלה ו... ולפעמים זה כוח המציאות, בסדר? לפעמים זה כוח המציאות ואני מקבלת את זה. ומישהי אחרת זה יהיה, יש לקוחות או אנשים ספציפיים שנורא יאתגרו את המקום הזה ולא יאפשרו לי לשמור על הגבולות. זה קורה, בסדר? זה באמת למידה אינסופית. אבל נגיד בזוגיות שלי עם ג'וי, בשותפות שלנו, אנחנו עושות את זה אחת לשנייה. מישהי מרגישה נורא, לא יודעת מה, מישהי כתבה לנו, כתבה איזה ביקורת, כתבה איזה משהו שהיא לא מרוצה וזה, ואחת לוקחת את זה נורא קשה, אישי, מרגישה אשמה, והשנייה מזכירה לה, אבל זה לא שאנחנו היינו לא בסדר, אנחנו היינו בסדר ועשינו את מה שצריך, וזה שאלה, זה לא שאלה, כזה.
יש את הקול הקונטרה ש...
כן. ולפעמים זה מה שצריך, את הקול החיצוני הזה רגע, שיגיד, אבל את היית בסדר, כאילו מה...
נכון, וזה אני חושבת ממש ממש חשוב, ולי ממש ממש עוזר, יש לי חברות קולגות, שהרבה פעמים כשאני במקומות האלה, אליהן אני מתקשרת, אני יודעת שהן מבינות את המקום הזה של להיות עצמאית בפינה, כל אחת בפינה שלה,
כן.
וכשאני שוכחת את הקול הזה בעצמי, וזה קורה לכולנו, הן נותנות לי את הקונטרה. אז וזה חלק ממה שלמדתי מכן, העניין הזה של ליצור
לא להיות
קואליציה,
לבד.
ולא להיות לבד עם הדבר הזה, זה פרייסלס. והרבה פעמים אנחנו נכנסות לקליניקה, או אנחנו עובדות כעצמאיות לבד, זה מקום מאוד מאוד
מאוד
בודד.
בודד,
זה
מאוד.
היה נראה מאוד מאוד סקסי, לשבת בבית קפה עם הלפטופ, וזה אכן, יש בזה את החלקים המגניבים של זה, אני לא
אבל זה
אשקר.
מאוד בודד, נכון.
אבל זה מאוד בודד, את בסוף חוזרת הביתה, מתמודדת עם כל השדים שלך לבד, עם שורת הרווח או ההפסד לבד, והדבר הזה שיש מי שיקשיב ויהדהד לך את הקול החומל, זה אחד הדברים הכי חשובים
מאוד
בעיניי.
חשוב, נכון, אני מסכימה איתך. לא חייב להיות אגב עמיתים או קולגות, או יש הרבה מאוד, יש כאלה שזה יעבוד בכלל באיזה, כמו שלנו יש קהילה וירטואלית, או בקבוצת נטוורקינג, או את כל אחד מוצא את המרחבים, או באחד על אחד, מי שהמדריכה שלי, או איזשהו יועץ שלי, או כזה. זה מאוד מאוד חשוב למצוא את החיבורים האלה. אבל רציתי רגע להגיד משהו קודם ועכשיו שכחתי. כן, שאמרתי שהקול החומל אומר לי שאני הייתי בסדר. עכשיו, לפעמים אני לא בסדר. לפעמים לא הייתי בסדר. פישלתי.
נכון.
בני אדם, קורה, פישלתי. וגם פה, להיתקע על זה, להיתקע על זה,
וואי, כמה אנחנו אלופות בזה.
לתת לזה כל כך הרבה מקום, גם זה לא מקדם אותי לשום מקום. עכשיו, איפה אנחנו לא עושות, וזה משהו שלמדתי מג'וי, כשאני כן מצליחה, ואני סבבה, ואני בסדר, אני בחיים לא אשב ואני אגיד לעצמי, וואו, כל הכבוד, או אני אצ'פר את עצמי באיזה... אז באמת אחד הדברים שלמדתי מג'וי, זה לחגוג את ההצלחות, זה לשים את הפוקוס על המקומות הטובים, ומקומות טובים לא צריכים להיות הכפלתי את ההכנסות שלי. מקומות טובים זה סוף סוף הגשתי את החומר לרואה חשבון שישב עליי כמו לא יודעת מה והצלחתי.
וואי, זה כמו לזכות באוסקר להעביר את החומרים לרואה חשבון.
לא משנה, עשיתי משהו שהיה לי קשה והצלחתי בו, סיימתי איזו משימה, עשיתי לפרגן לעצמי את האלף, להתייחס לזה ולהגיד וואו, סחטן אליי, כי גם פה אני העובדת של העסק, אבל אני גם אחראית על טקס העובדת המצטיינת ועל המסעית עם המדליות ועל התלושים לחג ועל
זה, זה, ממש, זה ממש מחבר אותי, זה כלי חמלה עצמית ממדרגה ראשונה, הפרגון העצמי הזה, זה כלי שאני קוראת לו מצד הגאווה, זה ממש כלי שאני מלמדת מטופלות כל יום לשבת ולכתוב שלושה דברים שהן גאות בעצמן עליהם, אפילו אם זה קטן ברמה שחיבקתי את הילד שלי ונהניתי מהחיבוק, כזה קטן.
סבבה, אז את זה אפשר לקחת למקום העסקי ולהגיד
נכון.
מה, מה, מה בעסק שלי היה, ואנחנו גם ממליצות להצמיד צ'ופרים למשימות, זאת אומרת להגיד כשאני אסיים עם החומר לרואה חשבון, אז אני ארשה לעצמי בינג' נטפליקס על הספה, בלי
וואי, אני
נקיפות
עשיתי
מצפון.
דוקטורט על הכלי הזה שלכם.
כן.
אני חושבת שלפני איזה 5 שנים בכנס דיברתם עליו, עשיתם
נכון,
כנס
במתנים, כן.
של ריצ'ארג' של
כן,
מטענים,
בוסט, כן.
בוסט. ואני זוכרת שחשבתי לעצמי, וואלה, כי הייתי כבר בעולם הזה של הצ'ופרים, אבל הספציפיקציה הזאת של הצ'ופרים מול משימות,
כן.
אני ממש לקחתי את זה.
ואולי זה
כל
גם
פעם
גאונות
שאני מגישה
שלכם.
לרואה חשבון, יש שוקולד שמחכה לי. לא שאני מודדת
אז
אכילה רגשית, אבל...
כן. לא, זה גם לא חייב להיות נעליים, אני תמיד מבטיחה לעצמי נעליים. זה יכול להיות כל דבר אחר, אבל, כמו שג'וי תמיד מדגישה, לא משהו שממילא היית עושה. זאת אומרת, לא להגיד, טוב, החופשה שממילא תכננתי באילת, היא תהיה צ'ופר עלה. לא. את ממילא התנסעת, לא, זה צריך להיות משהו מתוכנן ושייעודי לזה. אז אני חוזרת רגע לדיבור הפנימי של להגיד, מצד אחד להגביר את הדיבור הפנימי החיובי של לשים לב איפה אני כן מצליחה ואיפה זה, ומצד שני אם אני מפשלת, וקורה שאני מפשלת, אז לראות מה אני יכולה ללמוד מזה. אני בכלל חושבת שבעסקים אין... זה לא להצליח או להיחשל, יש או להצליח או ללמוד מזה משהו, כי כל דבר כזה הוא בסוף, כמו אצל ילדים, אז הילדים לומדים ללכת, הם נופלים, אבל הם לא נופלים ונשארים על הרצפה, אחר כך, אז אותו, מה למדתי מתוך הדבר הזה? לא להיתקע על המקום של כמה הייתי לא בסדר, וכמה פישלתי וכמה זה, כי המקום המשתק הזה, זה מה שאמרת עליו קודם, אז אני... וזה נורא בולט בשיווק, אני רואה את זה מבחוץ כפולסים, אני רואה מישהי באה בשיא ההתלהבות, נכנסת לאיזה ערוץ שיווקי, וכותבת, ומפרסמת, ונוכחת וזה, ואז או שנגמרת לה אנרגיה, או שמשהו כנראה שם לא עבד, פתאום היא נעלמת, היא נעלמת
צרצרה.
בעין, ונעלמת באלף. ואז היא חוזרת פתאום אחרי כמה חודשים, והיא צריכה בעצם להתחיל את כל הדבר הזה מההתחלה, והפולסים
זה
האלה,
יותר קשה
הרבה
להתחיל
יותר
מההתחלה.
קשה. עכשיו, לכן אני תמיד אומרת, וזה עוד חלק שהוא כן מתייחס בחמלה, אז אל תעשי את זה בלבל כל כך גבוה, אל תעשי את זה אינטנסיבי, תמצאי את הקצב שנוח לך, את לא יכולה לעשות פוסטים 3 פעמים בשבוע, תעשי פעם בשבוע, אבל הפעם בשבוע הזה, תתמידי עם זה לאורך זמן, תייצרי את הרצף, לא ברבק ולא בדממה, אלא תמצאי את המקום שהשיווק יכול לתפוס בתוך השגרה שלך, בתוך היומן שלך, שאת יכולה לשמור על זה ולהתמיד, כי זה יותר חשוב. זה כמו שאת עושה ספורט, אז לא יודעת מה, לרוץ 5 פעמים בשבוע, זה בסוף יגרום לי להיפצע, ואז עדיף לרוץ פעם אחת, ולהמשיך עם זה מ...
לגמרי. ואני חושבת שאנחנו ככה מתכנסות לסיום, אבל אני חושבת שמה שהעקרונות שנתת הם עקרונות שהם רלוונטיים ממש בפיקסלים של הפיקסלים של השיווק, מרמת המקרו של מי אני עובדת והעקרונות הכלליים שיש לי בעסק, אבל עד לרמת השגרה השיווקית שלי ברמת השעה. כי אם אני מכריחה את עצמי לכתוב עכשיו כל יום פוסט ולא עומדת בזה, אז נכשלתי במשימה, אז אני לא מספיק טובה, אז נכנסתי לפינה. אבל אם המטרה שהגדרתי בפני עצמי מראש היא ריאלית עבורי וטובה לי, אפילו אם זה פוסט פעם בשבוע, אבל אז זה משהו שאני אצליח להתמיד בו לאורך זמן, או אפילו למקום אחר אני אקח את זה, אני נגיד לא חזקה בסטורי. אני אוהבת את אינסטגרם, לא חזקה במיוחד בסטורי. מה אני אוהבת? פוסטים, קרוסלות. אהבת חיי, עפה על זה, אוהבת הקנווה, אוהבת הקרוסלות, ומפרסמת כמעט רק קרוסלות. כי פשוט קלטתי באיזשהו שלב שזה הקטע שלי. אז למה לא ללכת עם זה?
נכון, מעולה. זה בדיוק העניין, שאיפה שאני מוצאת את המקום של ההנאה, ההנאה, הנוחות, שם אני גם אהיה נורא טובה.
נכון.
זה מתוקף זה שאני אוכל להתמיד, מתוקף זה שיש לי שם פשן, מכל הסיבות. ואני אגיד רגע עוד משהו לחזק את מה שאמרת, או לסכם את כל הדבר הזה, שאת כל זה אני עושה כשאני מבינה שהקולות החיצוניים, אוקיי, הם לא מעידים על שום דבר שקשור אליי. כי זה שמשהו עובד למישהי אחרת, והיא כל יום עושה 60 סטוריז וזה עובד לה מעולה, לא אומר שום דבר עליי ועל העסק שלי, אוקיי? וזה שמישהי מספרת על, לא משנה, על הלהרוויח, זה לא אומר שום דבר עליי. לא במובן הביקורתי ולא במובן של, זה לא בהכרח יתאים לי ולא בהכרח יהיה לי נכון. אני חושבת שזה האתגר הכי גדול.
ואני מרגישה שאנחנו ממש פה כמו מין דולות כאלה, שכמו שלפני לידה אף אחד לא מספר לך על הפינות שתפגשי. אולי היום כבר יותר מספרים, אבל בזמנו אף אחד לא סיפר. אז אנחנו באות ואומרות, כן, אתן תיפגשו בפינות האלה, המחשבות האוטומטיות יעלו, אנחנו ניפגש במקומות האלה כולנו, ובסוף אנחנו צריכות לזכור את תמת העל, שאומרת שכשאני במיטבי, וכשאני באנרגיה גבוהה ונהנית ומתמידה ובסבלנות ובחמלה, הדברים בסוף יקרו, ואני לא יודעת מתי הם יקרו, אין לי שליטה על זה, אבל אני יודעת שאני את ה-50% שלי בעסקה עם היקום עושה.
לגמרי, לגמרי. ולא רק שאני יודעת שהם יקרו, אני יודעת גם שאני אהיה טובה יותר, כאילו אני אהיה אפקטיבית יותר, אני הרבה משתמשת במושג של אפקטיביות, כי כשאני בכל המקומות האלה שאת אמרת, שם אני הכי קרובה ללהשיג את המטרות שלי.
נכון, זה גם יותר נעים וזה גם יותר יעיל, אז win win for all.
בדיוק, לגמרי. ובשורה התחתונה, כולם מרוויחים מזה. כולם מרוויחים מזה. גם הלקוחות שלי. לא, זה לא רק שאני ארגיש בנוח עם עצמי. אני מאמינה
לא רק הלקוחות שלי, גם שלנו. כל הסביבה שלי, גם
כל
הילדים
הסביבה,
שלי,
נכון.
גם החברות שלי, כמו שכשאני בן אדם וטוב לי ואני ברווחה ואני בחמלה, אז אני גם מקרינה את זה כלפי חוץ. אז כל מי שסביבי מרוויח מהסיפור הזה.
לא, נכון, אבל אני אומרת את זה בהקשר של, שוב, האמונות האלה שככה צריך, ואני צריכה להתאים את עצמי ללקוחות, הרי יש את האמירה הזאת, הלקוח תמיד צודק, וזה, אני צריכה להתאים את עצמי ויש מציאות וככה. אני מאמינה שכשאני פועלת מתוך המקום הזה, החומל, שרואה אותי במיטבי, אני מיטיבה עם הלקוחות שלי בדרך הזאת. הלקוחות שנכונים לי, שזה מחזיר אותנו back to square one, אבל זה לא אקט אנוכי, להפך, זה אקט שרואה את השליחות שלי ואת מי שאני רוצה לעזור לו בסופו של דבר, זה בא משם.
ממש ככה, זה לא חייב להיות סכום אפס אחד על חשבון, אלא כולם ביחד מרוויחים.
חד משמעית.
אז פולינוש, איך אפשר להתחבר אליכן, להשיג אתכן? אני באמת רוצה להגיד מכל הלב שלי, שאני ממליצה לכל בעלת עסק במקצועות הטיפול, האימון, להגיע לקורס שלכם, זה שינה לי את החיים השיווקיים, לא פחות מזה, ואני זה תמיד יהיה חסד הנעורים שלי בעסק, ושתדעי את זה. אז אני ממליצה
תמיד
בחום.
מתרגשת לשמוע.
אז
אז אני
איך
אגיד
אפשר?
שקודם כל אנחנו בפייסבוק, בקהילת המטפלים והמטפלות, בית למקצועות הטיפול והבריאות. גוגל, לטפל בעסק, יש לנו אתר עם מלא 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 תוכן, בלוג מלא מהשפה הזאת וכל מיני נושאים אחרים. ומי שרוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה, יכולה להצטרף, היום אנחנו קוראות לזה תוכנית ליווי, כבר זה לא קורס, זה תפס איזה צורה טיפה אחרת, אז יש לנו באמת פעמיים בשנה, תוכנית ליווי כזאת היברידית שעושה הכל, צעד אחר צעד, באמת מלווה בלמידת השפה, ביישום הפרקטי של הדברים האלה, במיקוד, בבחירת ערוצי השיווק.
מעולה, ואנחנו גם נשים את כל הלינקים הרלוונטיים בתיאור של הפרק, אז אתן מוזמנות לחפש.
איזה כיף.
ואנחנו מאחלות לכם בנימה זאת שגרה של חמלה שיווקית. זה באמת, אנחנו לא יכולות להדגיש מספיק עד כמה הדבר הזה הוא קריטי וחשוב, כי בסוף כולנו פתחנו עסק כדי להרבות רווחה בחיים שלנו ובחיים של הלקוחות שלנו. וזאת אבן הדומינו הראשונה והקריטית ביותר בדרך לשם.
ולא לשכוח שהמשאב הכי חשוב בעסק שלך זאת את.
לגמרי. אז פולינה, תודה רבה.
למה? איזה סגירת מעגל.
סגירת מעגל מבורכת. תודה רבה, ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.
ביי.